שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים. פרשת השבוע, פרשת תולדות, השיעור השבועי מתחיל. הערב אנחנו מתארחים בבית שלווה בירושלים, תודה להם על האירוח. תודה כרגיל לקרן דניאלי, למוטי זוננפלד, לרב ורנר, על השותפות. האתר של קרן דניאלי גם משדר אותנו. תחרות רופאים עם לב של קרן דניאלי מתקיימת גם השבוע. תודה לארגון המזרחי, לג'וני ואלישבע, על המצגות שעוד מעט תראו. כל שבוע הם עוזרים לי להסביר את הפרשה עם גרפיקה. תודה לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. משיקים שם בימים אלה דבר שנקרא בית מדרשתי. חפשו בית מדרשתי, אנחנו חלק מחבילת התוכן היהודית החדשה הזו שלהם. תודה לעיריית ירושלים, חגית משה, כמובן לגרובייס הפקות, יהודה גרובייס, דיני גרובייס ועוד צוות מקסים שלהם שנמצא כאן איתנו. בניהו יום טוב שנמצא מנוע מאחורי השיעור, אבל השבוע גם הוא כאן איתנו. כמה הקדשות, וכבר אני רואה איך שהתחלנו, אנשים כבר מתחילים, עוד לפני ששאלתי מאיפה אתם צופים, אתם כבר רגילים להגיד לנו מאיפה אתם צופים. אז ערב טוב להדסה מיהוד, ולנירה מניו יורק, ולקוקי מאפרת, וחנה משילו, ואנט מטירת יהודה, ונעמה מקנדה, ועוד ועוד, אז זאת ההזדמנות להגיד. תמיד אפשר בכיף, בתגובות, להגיד לנו מאיפה בארץ ובעולם אתם צופים בנו. יש כאלה שזה קורה גם בבידוד, אז בכלל, תודה שאתם איתנו. כמה הקדשות, ואנחנו מתחילים עם פרשה באמת, באמת, מדהימה. אם אפשר לדרג פרשות. השיעור מוקדש לבקשתכם לעילוי נשמת מיכאל מנחם בן משה מרדכי הכהן, ציפי שצופה בנו, מקדישה את השיעור לזכרו של אחיה מיכאל שנפטר מקורונה, יוסף בצלאל בן בלוריה ודוד, דוד בן רחל סיטבון, רינה דידובסקי, מזכירה לנו משפחה, 20 שנה לפיגוע הקשה הזה, רינה דידובסקי, בת ציון ואליזה, ושרה בת גרסיה, חנה וחיים, שיעור מוקדש לעילוי נשמתם. שיעור מוקדש גם לרפואת אליהו יהושע בן חנה, אליהו ושלמה בני שמחה, בועז בן מירה והילד רפאל יותם בן רבית, רפואה שלמה. פרשת תולדות מדברת על הרבה דברים. על מה אנחנו מדבר הערב? רק על נקודה אחת. איך מחנכים בשעת משבר? אנחנו במשבר, נכון? גם אבותינו, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, במשבר. אז בואו נסתכל ונלמד איך מחנכים כשהעולם כולו מיטלטל. כשיש איזו שערה סופה, רעידת אדמה, ואנחנו רוצים לדבוק בערכים שלנו ולהמשיך. מה עושים? אני הסתכלתי ככה על הפרשה מנקודת המבט הזו, שהיא אולי גם קצת אגואיסטית, כי גם אני אמא לחמישה, עם הרבה למידה מרחוק, והרבה רחוק מלמידה, ונמאס כבר מהקורונה, באמת זה כבר מיצה את עצמו הקטע הזה, נכון? כבר הבנו את הקטע, די. וכולנו מתמודדים בעצם עם סיפור שלא רצינו בו, ובעל כורחנו כבר כשנה, אנחנו נקלענו לאיזו סיטואציה לא פשוטה, סיטואציה מאוד מורכבת. אז איך מחנכים את עצמנו ואת ילדינו בזמן משבר? בואו נלמד לקחים מהפרשה, ארבעה לקחים שאני ככה איתרתי או בין השורות או בצורה שממש זועקת מתוך הסיפור. נקודה הראשונה, קראתי לה ברשותכם, אנחנו חלק מסיפור גדול. זה לא מה שהפרשה אומרת במילים מפורשות, היא לא כותבת אנחנו חלק מסיפור גדול. אבל היא כן אומרת שכן, שזה מה שקורה. צריך לראות רגע בזום אאוט את הפרשיות האחרונות ולראות שהתורה פשוט מובילה אותנו במהלך מדהים מבלגן לסדר. תסתכלו רגע לתחילת ספר בראשית. זה מתחיל בבלגן, העולם נברא, זה נראה טוב, כל הקוסמוס, אבל אז מיד הגירוש מגן עדן, החטא הראשון. ואז קין והבל, הרצח הראשון. ואז העולם כולו מושחת, מבול. ואז מגדל בבל, והשם בלל את כולנו בלי אותה שפה ובלי אותו מיקום. אז זה בלגן. זה נראה שהפרויקט הזה ששמו העולם לא הולך בדרך הנכונה. תוהו ובוהו. ואז מתחיל הסדר. למה מתחיל הסדר? כי, כמו שאמרתי, אנחנו חלק מסיפור גדול. זו הכותרת הראשונה שלנו לערב הזה. ברגע שאתה נותן משמעות ופשר, ברגע שאתה נותן הקשר וסיפור, אתה עושה סדר. סיפור עושה לנו סדר. אם יש משהו שילדינו זקוקים לו עכשיו, זה סיפור. זה סדר מארגן. חיים שלהם בטלטלה, בקושי לומדים, בקושי רואים חברים, קיבלו להם כל כך הרבה מוקדים של כיף בחיים שלהם, תנו להם סיפור. אנחנו מתמודדים יחד כדי לשמור על הבריאות. אנחנו יהודים, ישראלים, יש לנו אורך רוח, יש לנו סבלנות, יש לנו ניסיון. עם ניסיונות כאלה. תנו להם סיפור משמעותי. כשאתה שם מסכה, אתה שומר גם על סבתא, וסבתא של החבר שלך, או אולי אדם עם מחלות רקע, שאפילו לא מגלה שיש לו מחלות רקע. אולי יש לך קורונה ואתה לא יודע, אתה לא רוצה להידבק, לא רוצה להדביק. אנחנו בסיפור משמעותי. גם בקורונה וגם בכלל, כיהודים. המתנה הזו בעצם, היא אולי המתנה הגדולה והטובה ביותר שאנחנו יכולים לתת לילדינו. אנחנו נמשיך, רק נברך באמת הרבה מאוד צופים, גאולה מקריית גת, ושרה מניו יורק, ושרינה מאופקים, וזהבה מהשומרון, ווואו, שרון משה היה, ואורה מרצליה, ומיכל מיקי שאומרת לנו צהריים טובים מטקסס, צהריים טובים לך מיכל, ואופיר מנטפים, וורדה מאשדוד, ואלירן ואורטל, אלן ממושב אביטל, ומיכל מזיכרון, וטוב, תודה לכולכם, כל מי שמוסיף פה הקדשות לרפואת וכולי, אנחנו חד משמעית איתכם אין בעיה. ראובן מגבעתיים וקרן מלונדון ורמת השרון ועוד ועוד ואשקלון וירושלים כמובן ובן מצפון קפריסין, אוקיי, וחיה משיבה, רפואה שלמה למי שצריך שם חיה ועוד ועוד, גלינה, אלן לכולם. מה שכן מזכירים לי פה זה שלא אמרתי חודש טוב, אז חודש טוב, חודש כסלו, היום היה ראש חודש, שיהיה לכולנו חודש טוב ותודה לכל המגיבים. אפשר גם לא רק לספר לנו איפה אתם צופים, אלא מה דעתכם. הערות, תובנות, התקבלו באמת באהבה. ונגיד תודה רק לדורון ומנדי מאקוודור, שזה באמת אקזוטי, ונמשיך. אז תראו, המתנה הזו, אנחנו חוזרים לסיפור של הסיפור. אנחנו חלק מסיפור גדול, ולעובדה הזאת יש משמעות. ברגע שאתה נותן סיפור לחיים שלך, אתה נותן להם כיוון וטעם ומתיקות, ויש תכלית לכל העניין הזה. הרב, הפרופסור יונתן זקס, ביום ראשון רק קמו מהשבעה בשבת, אמר את המשפט הזה, בהגדה שלו לפסח, הוא אמר משפט אחד שככה נחרט לי בזיכרון. הדבר המשמעותי ביותר, אומר הרב זקס, הדבר המשמעותי ביותר שאנחנו יכולים לתת לילדינו, הוא סיפור. הוא אומר זאת בהגדה של פסח, אחרי שהוא מסביר איך אנחנו, היהודים, לא בדיוק עשירים בכל מיני מבנים. אנחנו לא יכולים לתת לילדים שלנו במתנה פירמידות, כמו המצרים, אובליסקים, מונומנטים, אתה הולך באירופה, כל פסל שם זה איזה משהו באמת שלא רואים. אין לנו ארמונות פיזיים וטירות ווינזור, ארמון בקינגהם, מגדל אייפל, חבר'ה, סליחה, הקולוסיאום, סליחה. מה יש לנו? סיפור. אנחנו the people of the book, עם הספר. ואנחנו יכולים להנחיל סיפור לדור הבא. הרב זקס נהג לספר את הסיפור שנספר עכשיו, סיפור על סיפורים. יהיו הדברים לעילוי נשמתו, אבל גם לעילוי נשמתנו כאן בעולם הזה. והוא היה נוהג לפגוש אלפי סטודנטים מחול, רובם בסכנת התבוללות, לפי הסטטיסטיקה הקרה, הם אמורים להיעלם לעם היהודי. הוא הוטרד מאוד מהבעיה המרכזית, אל תתבלבלו, הבעיה המרכזית היא התבוללות, ולא שום בעיה אחרת שמוכרים לנו כבעיה יהודית דחופה. כי עם שנעלם ומאבד את עצמו, שרובו בחול מתבולל, אין דבר יותר דחוף, ככה אני חושבת, והקטנה, וכך הוא חשב. והוא בשיחות האלה עם הסטודנטים ניסה לצרוב בהם משהו שאולי נע את העלמותם. וזה הסיפור שהוא נהג לספר, בעיניי משמעותי ביותר. שוב, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, אחרי הבלגן של תחילת התורה, מתחילים לתת לנו משמעות. אחרי התוהו ובוהו והמבול ובבל והכל, מגיעה עולה על בימת ההיסטוריה, משפחה שיש לה עבר הווה עתיד. אברהם ושרה מתחילים, מחנכים דור, יצחק, והנה רבקה, ועוד רגע זה כבר יעקב, וכן הלאה. יש סיפור, יש ארץ ללכת אל ארץ ישראל, יש תורה שעוד נקבל, יש הבטחה לברית, יש, קורה פה משהו. אז יש טעם להמשיך, ומפה העולם מתחיל להסתדר. בראשית, שמות והיקרא וכו'. מכאן, מהנקודה הזו, מהרגע שהתחלנו לספר, סיפור משמעותי. יש מה לספר לילדים? אוקיי, אנחנו רגועים. אז הנה מה שהרב זקס אמר. בניסיון שאנשים ימשיכו, אלפי שנים אחרי זה, להישאר בתוך הסיפור הזה. הוא אמר שהוא מדמה את העולם לפעמים לספרייה אחת גדולה. ספרייה ענקית ומגוונת עם אין ספור מדפי ספרים. הוא פוסע ביניהם, לוקח ספר, קורא, מחזיר למדף. לוקח ספר אחר, צולל, מתעמק, מחזיר גם אותו למדף. החיים יפים, יש מגוון, אפשר לבחור. ככה הוא אמר, התרבות המערבית מציגה לנו את העולם. הכל זמין, הכל פתוח, אין סוף עולמות, עושר של ידע. רק תבחר, תהנה, תתבשם. הסיפור האמיתי, אומר רב זקס, הוא אחר. הסיפור היהודי מציג זאת בצורה אחרת. דמיין שאתה נכנס לתוך ספרייה. השירה הוא מגוונת, אין ספור ספרים על כל המדפים. אבל כשאתה פוסע פנימה, אתה מסתכל, אתה נפעם מהאושר, אתה רואה ספר אחד של הכריכה, על הסדרה החיצונית שלו, על הכריכה שלו כתוב, שם המשפחה שלך, מאיר, גרובייס, כהן, לוי, מזרחי, בוזגלו, רבינוביץ'. כתוב שם שם המשפחה שלי. אז אני לוקח ופותח. אני מדפדף. ואני רואה בפנים, כך אמר הרב זקס, אתה רואה בפנים, דור אחר דור, דף אחר דף, את קורות חייך. זה מתחיל בדור הראשון, אברהם ושרה. הם מעבירים את השושלת ליצחק ורבקה בפרשה שלנו, תולדות, שמעבירים הלאה ליעקב, רחל, לאה, עוד דור ועוד דור. כל דור כותב את קורותיו, ערכיו, מטרותיו, ומה חשוב לו להעביר לדור הבא. כך דור אחרי דור, דף אחרי דף. עד לדף האחרון, שהוא דף ריק. הוא כמעט ריק. למעלה כתוב שם אחד, שם פרטי. השם שלך. סיוון, דיני, יצחק, משה, דני. שם שלך כתוב שם. שם המשפחה על הקריחה. הדפרק, מה אתה כותב? האם אתה ממשיך את הסיפור המפואר, או חלילה קוטע את הספר, את השרשרת, את העלילה? כך שאל הרב זקס את אותם סטודנטים, כך אנחנו שואלים בעקבותיו גם היום בפרשה. אנחנו מתחילים לקבל פה סיפור, לפיד שעובר מדור לדור, זה אחריות שלנו להמשיך לכתוב סיפור. סיפור הזה שהוא סיפר הרבה מאוד פעמים בעיניי, באמת צריך להמשיך ולספר אותו, גם אנחנו, כדי שכולנו נכתוב כל אחד את הדף הרק שלו. וזה מה שקורה בפרשה, מתחילים לתת לנו משמעות ופשר למה שקורה. אלה תולדות, אם יש לך תולדות, אפשר להמשיך. אז זו בעצם הנקודה הראשונה בפרשת השבוע, ימי הקורונה, ימים חשובים אולי מאוד לסיפור. הילדים לומדים מעט מאוד, כן? ואולי גם זה בהגזמה. בואו, לפעמים הם גם לא לומדים כלום. אני חושבת כן, טוב, שמעתי כבר על בן של חברה שלי ששאל את אמא באיזה כיתה אני, גם זה קורה. ושמעתי כמובן על השאלה, האם יש פרשה בקורונה? איזו ילדה שאלה, אם יש פרשה בקורונה, הקורונה הפסיקה הכל. מזל שאת הפרשה היא לא הפסיקה, אבל אוקיי. אז בכל מקרה, הקשר לקורונה הוא הדוק. כי הם פחות לומדים תוכן, נכון? פחות גיאוגרפיה ואנגלית וטבע ומדעים וחשבון. אבל יש לנו הזדמנות לספר להם סיפור. יותר משפחה, יותר אלבומי תמונות, יותר לשבת על גוגל תמונות ועל כל העננים והדרופבוקסים, ולראות תמונות משפחתיות ולספר, או לסרוק תמונות מהברית, או לעשות סדר בסיפורי עבר. לא רק בתמונות, בסיפור. יש לנו הרבה יותר זמן משפחה. מי אנחנו? מי סבא וסבתא? מאיפה אנחנו באים? לאן אנחנו הולכים? זה השיעור אולי הכי גדול שהם יכולים ללמוד כרגע. זו הנקודה הראשונה. תזכרו שאנחנו חלק מסיפור גדול. ועכשיו בואו נקפוץ פנימה לתוך הפרשה והעלילה שלה. והסעיף השני, שוב, זה ככה שם שאני נתתי, אבל אני חושבת שהוא די, הייתי אומרת, מסכם את סיפור חייו של יצחק. טוב, אני רק למקומות אקזוטי, אני מסתכלת כל הזמן מאיפה אתם, רק מקומות כמו אריזונה, אלן מירי אהרונוב מאריזונה. רק אריזונה, בסדר? רק בשביל כאלה אנחנו עוצרים. פתח תקווה קצת פחות, סליחה מיכל עם פתח תקווה, ואילה מאופרה. אבל בואו נמשיך. תראו, הנקודה המרכזית של יצחק בעיניי, שוב, זה במילים שלי, אבל הפרשה ממש אומרת את זה. זה לא איזה מדרש מקורי. קראתי לזה האומץ ללכת בתלם. אמיץ, בעיקר בתקשורת, אמיץ זה שובר מוסכמות. השחקן שהתגרש פעם שישית, ההוא שהתאסלם, ההוא שחזר, ההוא שהלך, ההוא שירד מארץ, ההוא שחוזר, ההוא שירד מנכסיו, ההוא שהתמכר להירואין ונגמל. אמיץ זה לחשוף דברים חדשים, וכל פעם לגרד את הקצה של החשיפה. הוא כבר התגרש, לא מעניין. כלומר, כל פעם צריך משהו יותר יצירתי כדי להיות אמיץ. הפרשה אומרת משהו אחר. יש אומץ גם בללכת בתלם. יש אומץ בלהיות יצחק, ולא רק בלהיות אברהם. אברהם, שליווינו פה באהבה בכל הפרשות האחרונות, וואו, הוא בשורה. הוא אברהם העברי. כל העולם מעבר אחד, הוא מעבר השני. יצחק? יצחק הוא בתלם שאברהם חרש. מה יותר כיף? להיות חדשן או להיות שמרן? להיות דור ראשון, חוזר בתשובה, או דור שני, משעמם, דתי מבית. היופי ביצחק הוא האומץ שלו ללכת בתלם, דווקא, לא למרוד. אם יצחק היה מורד, לא היינו פה. ספר בראשית היה ממשיך להיות ספר של בלגן. עוד פעם, טוב, אז היה אחד שהאמין, והנה הדור הבא כבר מרד בו והלך החוצה, ואיפה היינו? הכוח הגדול של יצחק הוא בהמשכיות. כל ההתחלות קשות, ראינו מאברהם, אבל כל ההמשכים קשים למדנו מיצחק. זה לא וואו, להיות דור שני, להמשיך. וזה מה שיצחק עושה. התורה, ממש בהמון המון פסוקים, מתארת לנו את הייתי אומרת, אפילו את התסכול בדרך הזאת. הנה, תראו בין השורות, אני רואה תסכול. תגידו לי אם גם אתם רואים, תסתכלו. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, והיא יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, בן בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. מה התולדות? מה יצחק עושה? מה מיוחד בחיים שלו? הרי הייתה כבר קודם עקדה. הייתה כבר עקדת יצחק קודם. אז מה כוח מיוחד שעכשיו זה התולדות שלו? היה ליצחק וואו. היה לו חתיכת וואו, עקדת יצחק, כן, דיברנו עליה. אז מה, למה עכשיו מתארים לי סתם את זה שהוא התחתן, נולדו לו ילדים? זה די אפור, זה די בנאלי, זה די משעמם. ברוך השם, לרובנו זה קורה. מה הביג דיל? למה אלה תולדותיו של יצחק? אומר לנו הרב מלובביץ', משפט עמוק, ללמדך, שתכלית הכוונה אינה מסירת נפש, העקדה, אלא ברור העולם. תכלית הכוונה של התורה היא לא לדבר רק על מסירות הנפש החד פעמית של העקדה. רגע קצה. אלא מה? ברור העולם, תולדות, להתחתן ולהביא ילדים. כשאתם יוצאים לדייט, כשאתם בהיריון, כשאתם מגדלים ילד קטן, מחתלים, מחליפים, מרדימים, נקים אחריו. אלה התולדות שלנו. נכון, יש רגעים של עקדה, יש רגעי סי בחייו של אדם. אבל הרגעים האפורים, היצחקיים ולא האברהמים, השגרתיים, הם תולדות העולם. הכוונה, תכלית הבריאה, היא לא עקדה, אומר לנו הרבי, אלא בירור העולם, בירור היומיומי, במשפחה, בזוגיות, בחינוך, ביומיום, ובטח בקורונה, אנחנו במלאכות האלה כל היום, הם קיבלו הרבה משמעות עכשיו. אז זאת התכלית, לא לחפש רגעי פסגה, אלא להבין שהיום-יום האפור הוא התכלית, הוא בירור העולם. ופה מתחילים הפסוקים ברצף, אחרי התולדות האלה של יצחק, שאומרו לנו, הנה, זה העיקר, תראו איזה, שוב אני אומרת, תגידו לי אם גם אתם מזהים תסכול. אוקיי, ויהי רעב בארץ, שימו לב, מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. זה ממש יכולה להיות הכותרת שלנו. אשר היה בימי אברהם. היה כבר, איך אומרים באנגלית? Been there, done that. הייתי, עשיתי, מכיר, nothing to write home about, אין לי על מה לכתוב הביתה. כבר היה רעב, איזה משפט מדחדך. מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. אם נדמה לך קורא יקר שכבר היה רעב, אתה לא טועה. לפני כמה שבועות, פה בבראשית, קראת על הרעב הזה. עכשיו, עוד הפעם. העתק הדבק, copy paste. וילך יצחק אל אבי מלך, שוב אבי מלך. מלך פלישתים, גררה. כן, שוב, כל הסיפור הזה שוב. העתק הדבק. זה עוד כלום, תראו מה קורה אחר כך. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו, בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאום אפר. רגע, רגע. כבר אברהם חפר בארות. כבר אברהם עשה עבודה. הגיע לשורש, למים חיים. עכשיו, מה הם עושים, הפלישתים האויבים? סותמים. איזה מבייס. מה עושים? אבא שלי עבד פה. הייתי ילד, ראיתי אותו חופר בארות. מה, שוב? התשובה של יצחק, וזה האומץ ללכת בתלם. התשובה של יצחק היא לא, אני נוסע לחול, רילוקיישן. אסור לו לצאת מהארץ. אגב, כל מי שבוטלו לו טיסות לחול, תזדהו. יצחק הוא מה שנקרא עולה תמימה, הוא לא יצא מחוץ לארץ ישראל. שוב, כי צריך לבסס את זה. יעקב עוד ינדוד לחרן, אבל לא, עכשיו מבססים. אז רגע, אני לא יכול לנסוע לחול, אני לא יכול לעשות משהו אחר. במקום בארות, בוא נלך לים. במקום בארות, בוא נקנה מים. לא, לא, לא. הפסוק הבא הוא תמצית היצחקיות. ובלי אנשים כאלה, אין לנו חיים. תראו, וישוב יצחק, הוא שב, ומה עושה? ויחפור את בארות המים, אשר חפרו בימי אברהם אביו. ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם. ויקרא להן שמות, איזה שמות? בוא נקרא השם חדש, בארות יצחק, יש קיבוץ כזה, לא, לא. ויקרא להן שמות, כשמות אשר קרא להן, אביו. הכל אותו דבר. אבא חפר, סתמו, אני שוב חופר. כבר הגעתי למים, אני אקרא לזה בשם שאבא נתן. יש משהו בחיים האלה שמאוד מגביל, זה נכון. אבל יצחק מצליח למצוא בזה עומק, לא סתם הוא חופר בארות, הוא רואה לעומק. לא לרוחב, הוא לא משתלט על כל המרחב. הוא בארץ ישראל חופר לעומק. יש פרשנים שאומרים, הוא מחזיר לאדמה את כבודה. היא חוללה כל כך הרבה בעבר, בגן עדן, בנוח, במבול, בבבל. אברהם אוהב, יצחק, אוהב במסירות את הארץ, הוא עובד אותה, הוא לא נבנד. הוא חופר בארות, עומק, עומק. והוא מוצא, מעבר לבוץ וללכלוך ולאבק ולאפר, הוא רואה לעומק שיש שם מים חיים. שווה לו להשקיע. הוא רץ למרחקים ארוכים. הוא לא שואו, הוא לא וואו. זה לא סרטון ויראלי שמושך מיליון לייקים ביום. זה לא איזה פסגה של איזה מצעד. זה אנשים של עמל, מסירות, אמונה, התמדה, סבלנות, ובזכותם אנחנו פה. הפרשה עצמה רומזת לנו שלא קל להיות יצחק. יש נקודה בהתחלה שאתם בטח זוכרים, שיצחק מתפלל בפינה אחת, ורבקה מתפללת בפינה אחרת. זה כתוב אגב בגנים. בטח, טוב, אני מניחה שיהודית המתוקה שלנו תביא את הדף הזה. מכיתה א', גם השבוע. סוף סוף, אגב, נורא חשוב, מישהו אמר לי שכיתות א' חזרו בדיוק לפרשות האלה. זה קריטי, זה קריטי, זה הפרשות הכי חשובות. אז לפחות הם לומדים, ועוד מעט גם ה' וו' בעזרת השם, יחזרו לפרשה. אז בטח אם תביא כרגיל את התמונה של יצחק מתפלל מפה, רבקה מתפללת משם, כל אחד בפינה, זה דימוי כזה של גן. אבל זה באמת ככה בתחילת הפרשה מתואר לנו. עכשיו נבין למה התפילה של יצחק מתקבלת. אחרי הקדמה כזאת, נבין מה הכוח, תסלחו לי, של דתיים משעממים, של בנים של דתיים, של דתיים מבית, של דור שני למהפכה. תראו מה כתוב שם. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו השם, ותער רבקה אשתו. יצחק מתפלל בפינה אחת, רבקה מתפלל בפינה שנייה. למי השם נענה? ליצחק. הם מתפללים אחד השני, יצחק לנוכח רבקה, אבל יצחק תפילתו נענית. יש פה משהו, תסלחו לי, קצת לא פוליטיקלי קורקט, אתה קורא את רשי ואומר, מה זה, הדרת חוזרים בתשובה? רבקה היא חוזרת בתשובה. היא באה מבית של רשעים, חז"ל אומרים לנו עליה, כשושנה בין החוכים. כל הכבוד לה, גדלה עם לבן בתואל, סביבה של שחיתות, אלימות ועבודה זרה, על הפנים, וצמחה שושנה בין החוכים, צמחה להיות רבקה עמנו. זה מדהים. למה לא נקבל את תפילתה? היא יותר צדיקה, לא? יותר קשה לה. יצחק גדל אצל אברהם. אומר רשי, ויעתר לו, לא ולא לה, שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. לפיכך לא ולא לה. בואו נסביר. יצחק הוא צדיק בן צדיק. רבקה צדיקה בת רשעים. בעצם, המסר פה הוא מדהים. תחשבו רגע בין השורות. יותר קשה להיות צדיק בן צדיק מאשר צדיק בן רשע. יש משהו מאוד קוסם בלבוא מבחוץ. אני חוזר בתשובה, מתוך חירות מוחלטת. ווואו, ויש משהו יותר קשה בלהמשיך את מה שההורים שלך כבר עשו. לא לחדש, להתמיד. הרבה פרשנים מדברים על זה. כל שנה, זו נקודה שמאוד חשובה לי. מי שוותיק איתנו, אולי זוכר, כי אני מדברת עליה המון, דווקא בתור חוזרת בתשובה. אני חושבת שדתיים מבית לא מעריכים את עצמם מספיק. נולדת בבית דתי, חרדי, מסורתי, ואתה ממשיך את המורשת, אתה לא מרגיש וואו. אני חושבת שאתה וואו גדול. אז זה לא אני אומרת. הנה, זה התורה. והפרשנים, כל פעם אני מוצאת עוד מישהו שמתעכב על הנקודה. הפעם נדבר על הרב שמחה זיסל זיו, מגדולי תנועת המוסר, בספרו חוכמה ומוסר. הוא מדבר על הנקודה הזו. תקשיבו, גם מי שמהפכן כמו אברהם, גם מי ששמרן כמו יצחק, יש פה נקודה בעיניי עמוקה. יצחק אבינו עליו השלום, צדיק בן צדיק, וכבר הייתה לו דרך סלולה מאברהם אבינו עליו השלום, והייתה לו זאת עתיקה, ועם כל זאת העמיק בה כמו בחדשה. הדרך היא מוכרת, היא שגורה, אבל הוא מעמיק בה כמו דרך חדשה. וכל כך נתייגע באמונה, כמו איש שאחרי דרך טעות לו, מוכרח לחפש דרך האמת. כאילו הוא חי בטעות, למרות שהוא חי באמת. והוא לא היה צריך לזה. כי מצא דרך אביו, אבל רצה לייסד אצלו יסודות הדת, כמו איש חדש שמוצא מעצמו. בסוף כל דתי מבית הוא חוזר בתשובה. אם הוא מתבגר וחושב ובוחר, היא רצה לייסד אצלו יסודות הדת, כמו איש חדש שמוצא מעצמו. איזה גדולה. אחרי אברהם אבינו עוד יש מה לחדש? כן. אני בתור בן שלו מוצא מתיקות. כי אז מתקיים יותר, וגם הדעת מתרחבת יותר, וברצונו להיות מאושר יותר. אין מה להשוות אדם שסתם עושה עתק הדבק, גרסא דינקותא, ככה אמרו לי, מצוות אנשים מלומדה, מאשר אדם לעומת אדם שבוחר. אבא אמר לי, עכשיו אני, זה שלי, זה נהיה קניין אישי. יצחק מלמד אותנו איך להיות בן של דתי מבית, ראשון בהיסטוריה. אברהם היה ראשון באברהמיות. יצחק הוא ראשון ביצחקיות. תעריכו את עצמכם אם אתם כאלה ואם אתם כאלה. עובדה שהתפילה שלו מתקבלת בגלל המסירות וההתמדה. נגיד בקטנה, יש פה עוד נקודה של התמדה. לא שם לב. בהתחלה התורה אומרת, ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. מתחתן, רווק מבוגר, 40. ואז, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. מה? 20 שנה של מה? של תפילה. כאשר הפסוק אומר, ויעתר יצחק להשם, הכוונה היא לא תפילה אחת. 20 שנה של תפילה, זה חלק מאותה התמדה, מסירות, השקעה, עמל. מישהו פה 20 שנה התפלל על משהו, ונענה גם בסוף, בעזרת השם. אבל יצחק זה שוב, זה למרחקים ארוכים. חופר לעומק, מתפלל לעומק. גבורת ההתמדה, זה הנושא שלנו, ואני חייבת לקשר את זה לקורונה, אני לא יכולה שלא. רק נעשה רגע הפסקה קצרה לטובת שרית מכפר בילו, ערב טוב, ואו, נורה מקנדה, וואי, הייתי צריכה להגיע אליכם בדיוק לעיר הזאת בקנדה, ונועם מקצרין, ואורית מנתניה, ודביר מקטמון, ופלורה מאריאל שמקפלת כביסה. אולי באמת צריך לשאול מה אתם עושים תוך כדי השיעור, לא רק מאיפה אתם, אלא מה אתם עושים. ולבנה מניו יורק, וגם עטליה מקנדה, אנחנו חזקים בקנדה וניו יורק היום, אנחנו קצת פחות חזקים ביוטיוב, אני מתנצלת, השידור ביוטיוב לא עובד. כל מי שמחפש את הלינק ביוטיוב, לעבור לכאן לפייסבוק, נשים אחר כך את כל הלינקים בכל המקומות. אז תודה למי שאיתנו מאדורה, ולליאורה משכונת רמות בירושלים, וגאולה מקריית גת, ועוד ועוד. אוקיי, אנחנו ממשיכים, באר שבע כמובן, ואופקים, ואשדוד, ו. אוקיי, תראו. אני רוצה רגע להמשיך, זה תמיד מין הפסקה מתודית כזאת בשבילי, בין להפנים רגע אולי כל סעיף. דיברנו בהתחלה על זה שצריך סיפור. עכשיו אנחנו מדברים על זה שיצחק יש לו את גבורת ההתמדה. ואני רוצה לחבר את זה לקורונה. כי אם יש משהו שאפשר להגיד על הקורונה זה, גבורת ההתמדה. לא סתם שמתי במצגת שלנו לערב תמונה של מסכה, כן, בדרך כלל שמים מקורות, פסוקים, משהו. כן, כן, אני רוצה שנסתכל רגע ונצדיע לעצמנו. איזו התמדה. אנחנו כבר כמעט שנה עם הדבר המעצבן הזה, אגב, זה לא נהיה, זה לא עובר, זה לא נהיה כיף, זה מעצבן. אתה מגיע הביתה, מוריד את זה, איזה כיף אפשר לנשום, אפשר לדבר, אפשר לשמוע. יאללה, זה מציק, זה מציק לדבר עם זה, זה מציק לשמוע עם זה, זה מעצבן, בא לקרוא את זה לפעמים. לא, גבורת ההתמדה. אנחנו לא רוצים להדביק, לא רוצים להידבק. אני חושבת שאנחנו לא מספיק מעריכים את עצמנו. אם זה היה מצוות עשה, מה שהיינו מתייחסים לזה כמו תפילים, כמו צדקה, כמו תפילת נעילה. אני עכשיו שם מסכה, יוצא לעולם, אני חמוש, אני לא רוצה להגיד חלילה כמו ציצית או תפילין, כן, אבל זה לא חפץ מצווה. אבל זאת מקרה, אבל רגע, זאת מצווה. אין קדושה במסכה, כן? לא צריך לנשק אם היא נופלת, צריך לזרוק. אבל יש בה, היא האמצעי שעוזר לנו לקיים מצוות שלא נתבלבל. תשמעו מה אומר הרב אשר וייס, אחד מגדולי פוסקי ההלכה, אני חושבת בעולם היהודי היום, הרב אשר וייס, מהמחבירים ביותר בתחום הקורונה, דעות שכמובן פחות נשמעות, אנחנו יותר מסקרים את המפרים, אבל המיינסטרים, הזרם המרכזי, הרוב, בואו נראה גם מה הוא אמר לפני כמה שבועות בשיעור, נקודה ממש מעניינת בעיניי. עלינו להחמיר יותר מרשויות הבריאות בארץ ובעולם. שמעתם? יותר, שנגועים בנגיעות שונות. כלומר, יכול להיות שלהם יש כל מיני אינטרסים לפתוח פה, לפתוח שם. אנחנו צריכים להחמיר עוד יותר מהם. הלא התורה הקדושה לבדה היא נר לרגלינו. ובה נצטווינו ונשמרתם מאוד מאוד. כלומר, אנחנו צריכים להחמיר עוד יותר. מסכה זה מצוות עשה. ומה הוא מתאר רווייס? מה המודל שלו לתקופה הקרובה? עד שיעבור הנגיף בעזרת השם. תראו איזה יופי. לא חשבתי על זה אף פעם. איך אפשר לנצל לראות את זה בצורה חיובית? מסכה זה לא מבאס, תקשיבו. כל תורה ותפילה יבקעו ויעלו לשמיים מכל בית, מכל חצר וגינה. וכל המרחב הציבורי יתקדש בקדושת התורה. ויתקיים בנו. והתהלכתי בתוככם. והייתי לכם לאלוקים. ואתם תהיו לי לעם. פעם באה שבא לי להתפלל בגינה הציבורית. או ילמד במרפסת, או הבן שלי גם, לפעמים לומדים במרפסות, יוצאים, הבוקר תפילת ראש חודש, כרגיל, בחניון, באיזה גינה, בין שמש לגשם. אני אגיד להם, תראו, זה, איך אומר רב אשר וייס, ככה הוא מכונה, הרב אשר וייס, כל המרחב הציבורי התקדש בקדושת התורה. התהלכתי בתוככם, השם איתנו. השכינה יוצאת לשכונה, אם תרצו. יש פה גבורה של התמדה, כבר שנה, נקווה שזה יעבור מהר, אבל בואו קצת נעריך את עצמנו. בואו באמת נטפח לעצמנו על השכם, בעיקר כשהמספרים יורדים, שבוע הבא פותחים את כיתות היו"ב, שרק נשמור על זה ככה. אני חושבת שזה, אנחנו לא מספיק חדורים בשליחות. אני הייתי גם מהתמימים, הייתי בטוחה שהנגיף הזה, זה פעמי משיח, כי הוא מאחד את האנושות. אני הייתי בטוחה שהאנושות שכם על שכם, ברור שהישראלים, אבל כל העולם, התמודד ביחד. במקום זה, הנגיף הזה לא מאחד אותנו, מפריד אותנו. ראיתי את זה בארצות הברית, היינו שם בהתחלה, נראה את זה בארץ, לצערי. הייתי בטוחה שהנגיף הזה, יעשה לנו משהו אחר. אבל אוקיי, אז קודם כל גבורת ההתמדה של יצחק זה הנקודה הזאת, אבל דיברו על יצחק בעוד מקום השבוע. דיברו עליו בניו יורק. דיברו עליו בכנס השליחים של חב"ד. כל שנה, הייתי שם שנה שעברה, מתפרסמת תמונה מפורסמת כבר עשרות שנים. כולנו מכירים אותה. התמונה, 4,000 ומשהו, כבר 5,000 שליחי חב"ד, עומדים בפתח בית המדרש של הרב מלובביץ', ה-770, איסטרן פארקווי, ברוקלין. המשטרה חוסמת, זה יום ראשון בבוקר, סנדיי. חוויה חוויה, המשטרה חוסמת את הכביש, וכל העולם בפריים אחד של שליחות. נורא מרגש. אין תמונה כזו השנה. קורונה הורסת לנו המון מסורות. הנה, חג הסיגד, תגיד, זה ביטוי, סיגד בזום. זה באמת עוד לא ראיתי. כל מיני דברים מוזרים. אז גם כנס השליחים השנתי של תנועת חב"ד לא התקיים. או יותר נכון, התקיים אחרת. הוא התקיים באולם בניו יורק, ריק. בדרך כלל כל האלפים האלה מתכנסים לאירוע גדול, זה נקרא בנקט. שוב, הייתי באולם הזה, באיזה אנרגיות זה היה שנה שעברה. כל שנה, אולם שלם, רוקדים, נפגשים, מתוועדים. לחלק מהאנשים זאת הזדמנות לראות אדם שנראה כמוהם. פעם אחת בשנה הם רואים אדם שנראה כמוהם, חסיד חב"ד. ואז חוזרים לאנגולה ולדובאי, נפתח, מזל טוב לרב דוכמן, שליח חב"ד הרשמי החדש בדובאי, כן, ירבו גם במדינות ערב. בכל מקרה, כל זה זה נוסטלגיה, לא קרה השנה. תראו מה כן קרה השנה, הנה תמונה. כנס השליחים העולמי, חב"ד, דף שין ב-א', עומד הרב קוטלרסקי, הרב משה קוטלרסקי, מהנהגת חב"ד, לבד, לבד, מול צלם, מול צוות צילום, מדבר לעצמו, ובאמצעות היכולות הדיגיטליות, בכל העולם רואים אותו, גם שליחים וגם אורחים אחרים. והוא דיבר שם על הבארות של יצחק. הוא אמר דבר מדהים, גם מתחבר לאותם בארות וגבורת ההתמדה. הוא אמר, סתמו לנו את הבארות. אנחנו אוהבים להתוועד, ואי אפשר. אוהבים לארח, ואי אפשר. אוהבים ללכת לבתי אבות, וזה אסור. מארגנים לסדר הכי גדול בעולם, עבירה. ראש השנה, תקיעות שופר, זהירות. כל מה שיעורי תורה, כל מה שאהבנו, קמפים, נוער, פעילויות, כל התמצית שלנו, אסור. מצוות הפכו לעבירות פתאום. סתמו לנו את הבערות, עבדנו, פתחנו בית ספר יהודי, פתאום סגרו לנו. שיעור שאנחנו 20 שנה, קביעות, סגור. סתמו לנו את הבערות. מה עושים? טוב, אתם מנחשים את התשובה, כי דיברנו על יצחק. חופרים בערות חדשות. אין לנו לגיטימציה להגיד, טוב, סתמו את הבערות, נחזור אחרי החגים. אין לנו לגיטימציה להגיד, טוב, אני רוצה, אבל לא יכול. אין, לא יכול. הקורונה מאלצת אותנו לחפור בערות חדשות. דרכים חדשות להגיע למים חיים. לפתוח שיעורים אונליין, להכין ערכות ליל סדר לאנשים שיעשו פסח, פעם ראשונה בחיים. הוא אמר, אנשים שמעולם לא עשו פסח, תמיד היו פסיביים. פתאום מקבלים ערכה, הם האקטיביים, הם עושים את הפסח. אין ספור באמת יוזמות, לשים אוכל ליד הדלת, ללמוד כל מיני, להרים טלפונים. יש לנו לעשות תפילות בחוץ כמובן, או עלי תפילה. אנחנו חייבים לחפור בערות, כאילו חייבים להגיע למים. מים זה תורה, מים זה נשמה, מים צלולים, חיים. אבל הדרך שהוא אמר את זה, אני חושבת רלוונטית לכל אחד מאיתנו, גם אם אתה לא מנהל את בית חב"ד ברואנדה, סתמו לך את הבערות, תחפור בערות חדשים, תגיע למים למרות הכל. זו הנקודה השנייה שלנו מיצחק, הגבורה של ההתמדה בקורונה בפרט, אבל בכלל. בואו נמשיך, לא לפני שנציץ שוב לצופינו מהארץ והעולם, ונסכם רגע את שתי הנקודות שעליהן דיברנו. אמרנו אחד, זוכרים, אנחנו חלק מסיפור גדול, ושתיים, כמו שאמרנו, זה גבורת ההתמדה, או האומץ ללכת בתלם. האומץ ללכת בתלם. אוקיי, אז נטע ויצון מסדרות כאן איתנו, שלום, איזה כיף. ושיקגו, עוד צופי משיקגו, איזה כיף. אלן דביר, שלום נפתלי מחיפה, לשרית מבית אל, אלן, אלן. תודה על כל המחמאות ועל כל ההזנה. זה כיף גדול, תודה לכם. קרמיאל, אי שושנה בקרמיאל. אנחנו ממשיכים. אני חושבת שנקודה השלישית, שוב, אני מרגישה שהכל זה הקורונה. כאילו, איך קראנו את התורה לפני הקורונה? אני לא יודעת מה היה קודם. למה חיברנו אותה כל הזמן? לא זוכרת מה היה בשיעורים שלי, לא זוכרת כלום. מה היה, דוקטור, לא זוכרת מה היה לפני, באמת, כאילו. אבל השאלה השלישית היא, ממה אתה מתלהב? ושוב, אנחנו נחבר את זה לקורונה, אבל בואו נתחיל. או, חיה מארגנטינה איתנו, איזה כיף. חיית הוויל טסלה מארגנטינה, שליחת חב"ד היקרה שם, איזה כיף, בדיוק דיברנו עליכם. אוקיי, ממה אתה מתלהב? בואו נראה. הנקודה היא בעצם, שכל אחד, אני למדתי את זה מהרב שלמה וולבז הצל, ראיתי את זה בספר שלו, כל אחד מתלהב ממשהו. השאלה רק ממה. כלומר, לכל אחד יש את הניצוץ הזה, את הדבר שמדליק בו את הברק, שעושה לו ניצוצות בעיניים. אם לא, זה בעיה. אם שקעתם למצב ששום דבר לא מדליק אתכם, שאין בשבילה לקום בבוקר, שום דבר, לא טוב ולא רע. לא עושה לכם את זה, לא מדליק אתכם, אז ברור, כדאי לטפל בזה, לא במסגרת הזאת. לכל אדם יש משהו שעושה לו את זה. השאלה היא, מה? למה אתה רץ? כן, יש, מה אתה קופץ, אומרים במערכון? אז אולי צריך לשאול, למה אתה קופץ? מה מקפיץ אותך? אנחנו עכשיו נראה את המבחן הזה לאורך ספר בראשית, וננסה לבחון את עצמנו. ממה אתה מתלהב? אז תראו, כשהולכים לאברהם אבינו, אין שאלה ממה הוא מתלהב. יש לנו את זה כתוב, שחור על גבי לבן. אומרים לו ללכת לעקדה, הנני. אומרים לו לך לך, הנני. הוא מתלהב ממצוות, מעשייה, ממה שהשם אומר לו. בסיטואציה טיפה שיותר, יש הרחבה, היריעה יותר רחבה, הוא מתלהב מחסד. בואו נראה רגע את הסיטואציה, שכולם בטח מדמיינים גם עוד מהגן. וימהר אברהם, האוהל אל שרה, ויאמר מהרי, שלוש שאים קמח, סולת, לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. מה קורה פה? אברהם רץ עם הכיבוד, רץ עם האוכל, ובאורות ובהתלהבות. אין שאלה ממה הוא מתלהב. ממה הוא מתלהב? לצאת מעצמו ולעזור לזולת. ממה הוא מתלהב? מלעזור לאחרים. הוא רוקד עם האוכל, עם המאכלים, וימהר, וימהר, והוא אומר לה למהר, והוא רץ, וימהר את הנער, וימהר את צרה. איזה כיף. אפשר לתת. איזה כיף, אני לא אגואיסט. איזה כיף, אני מעניק. אוקיי. זה אברהם, ולכן הוא אבינו. הוא מנחיל לנו, אגב, את הכנסת אורחים, את החסד. זאת ההתלהבות. מה עושים כשצריך לשדך את הבן של אברהם? אגב, אצל יצחק המאפיינים הם אחרים. זריזות היא לא מאפיין מספר אחת שלו. אמרנו, זה עומק, זה חשיבה, זה התמדה. מה עושים כשצריך למצוא מישהו שיתאים למשפחת אברהם? איך בוחרים? מה עושה השדכן אליעזר? פרשה קודמת. ברור מה הוא עושה. הוא יודע יפה מאוד מה ה-DNA של המשפחה הזאת. כשהוא מגיע שם לבאר, הוא רואה את רבקה. בום, בינגו. האודישן הסתיים. אין בכלל שאלה. תראו את הפסוקים. זאת הקלה של... אין שאלה. זאת קלתו של אברהם, אשתו של יצחק. תראו איך זה כתוב. ותומר ליעזר, שתי אדוני, ותמהר, ותורד כדה על ידה, ותשקעו, ותחל להשקותו. ותומר גם לגמליך ישאב, עד אם גילו לשתות. ותמהר, ותער כדה אל השוקת, ותרץ עוד אל הבאר, לשאוב, ותשאב לכל גמליו. וואי, וואי, וואי. היא, אין ספק, מתלהבת ממה? מלתת לאחרים. יש לנו שידוך, בינגו, מאץ', מצוין. היא מתאימה לאוהל של אברהם. שוב, גדלה בסביבה קשה, אבל זה ה-DNA. אגב, יש כאלה שאומרים, למה הנס לא עזר? מתואר שם נס שהמים עלו לקראתה. כלומר, היא מגיעה לבאר ואליעזר ראה משהו פלאי כזה, שהמים עולים לקראתה, וכבר אולי יכול להגיד, טוב, נו, אז אולי זה מתאים, למה צריך את המבחן, למה צריך את החסד? אומר הרב מרדכי אליהו, ניסים זה לא מספיק. אולי היא אדמורית, אולי היא איזה רבנית צדיקה. חסד, מידות, לא מספיק לניסים, אני רוצה לראות מידות. טוב, בדרך כלל המידות בגללן קוראים גם הניסים, אבל אוקיי. Anyway, אנחנו רואים פה את ההתאמה הזאת. זה שידוך. פה שידוכים, אני רוצה להגיד משהו על תקופת הקורונה. רווקים בקורונה זה אירוע. אני לא יודעת להגיד מי עכשיו יותר מסכן, זה לא תחרות המסכנות. אבל כל אחד יש לו את הלגדימציה לקטר. רווקים, לנשואים, נשואים עם ילדים קטנים, עם ילדים גדולים, לקשישים שלבד, לגרושים, לאלמנים, תקופה, לילדים עצמם, לנוער. כולנו יש לגיטימציה לקטר, זה בסדר. יש משהו ברווקות בקורונה שהוא לא פשוט. אני שומעת על זה, מהרבה חברות, מכרות, גם צופים שלנו. אין מקום לדייטים, שוכחים אותנו, כולם מכונסים. איך אמרה לי מישהי? יש שתי מילים נורא דוקרות, משפחה גרעינית כל הזמן. ואני בין ההורים המבוגרים שלי, ואני מבוגרת, ועוד לא הקמתי את המשפחה הגרעינית שלי. תקופה לא פשוטה. המון מיזמים יוצאים לפועל עכשיו לעזור לרווקים. מיזמי וואטסאפ, מיזמים כאלה קטנים, פיראטים, ההוא ישדך להוא, ההוא ישדך להוא. זה יפה ומבורך. השבוע סיפר לי דודו כהן, העורך של אתר הידברות, על מיזם. כיוון שהוא חינמי, אני מדברת עליו פה גם בחינם. קוראים לזה שבע ברכות, חפשו בגוגל. אתר הידברות מפעיל מדבר כזה בחינם לחלוטין. לכל סוגי הציבורים, מהמסורתי עד החרדי וכל מה שבאמצע, שבעצם מאפשר לאנשים, שוב, כיוון שזה לא עולה כסף, אז אני מרשה לעצמי לדבר פה על זה בחופשיות, מאפשר לאנשים להכיר, לפגוש, וכמובן בסופו של דבר להתחתן. הוא אומר לי שבתקופת הקורונה יש עלייה מדהימה, מטורפת, עשרות, אולי אפילו מאות אחוזים, ברישום וגם בהצלחות. יש משהו בתקופה הזו שכנראה מנענע את הלב להרבה רווקים. זה הזמן. ואנשים גם נרשמים יותר, אבל גם מחפשים ומוצאים יותר. יש שם המון סיפורים על מי ש... כבר בקורונה הספיקו להתחתן. זה מדהים אגב. אני מכירה זוג כזה, שהכיר בקורונה, ואיזה דייט מרוחק, התארס, התחתן בקורונה. זה כאילו, וואו, טוב, הלידה בעזרת השם בברית, כבר תהיה היסטוריה רחוקה הקורונה. תוכלו לפצות את עצמכם על החתונה הקטנה בברית גדולה, בעזרת השם. אבל זה בעצם מיזם חברתי, אין בו שום אינטרס כלכלי. יש בו באמת אלפים אלפים של אופציות. ואני מאוד באמת התלהבתי לשמוע שהמון המון רווקים בתקופה הזו מזיזים את עצמם. המון מעגלים, מה שנקרא סובבי רווקים, מזיזים את עצמם, לחפש, למצוא, לדחוף אנשים לעשות את הדבר הנכון. וזה מצליח, יש משהו בלב. אני שומעת על המון רווקים מבוגרים בסביבה שלי שמצליחים עכשיו. אז זה לא יפה, אני חושבת שאנחנו לא צריכים לבוא עכשיו בגישה של נו, אז איפה הידע עד עכשיו, אז רק הקורונה דחפה אותך, בלי להתנסה, בלי שיפוטיות. אבל כן, יש משהו בתקופה הזו שמעורר את כולנו, אני חושבת להבדיל בין עיקר לבין תפל. ולהגיד, רגע, זה הזמן להשקיע בעיקר. בסוף, אם אני מוצא את עצמי, אם קודם היו לי חיים מלאים, כי יום אחד יצאתי ויום אחד ביליתי, וקצת בעבודה וקצת חברים וקצת התקהלות וקצת אוניברסיטה וקצת קמפוס וקצת מסעדה ובית קפה, קיבו, 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 קיבו. אני נשאר עם השאלה המרכזית. משפחה, משפחה גרעינית, ואני חושבת שזה נתן איזו דחיפה מאוד מאוד משמעותית, התקופה הזו, לנקודה הזו, מאחד לכולם, גם למצוא את החצי השני, וגם בעזרת השם להצליח ולהתמיד ולמצוא למי ששואל כבר תוך כדי, אז קוראים לזה שבע ברכות. שבע ברכות למיזם הזה, מבית הידברות. ושוב, יש הרבה מיזמים קטנים, אני יודעת שבעיקר אנחנו מתחילים לפתוח את הראש. הרבה הרבה יוזמות שאומרות, תחשוב, רגע, יש לך כל כך הרבה זמן בבית, תפתח את הראש, תחשוב רגע על רווקים, רווקות שאתה מכיר, תציע, זה לא בושה. זה יותר בושה להתעלם מהם, זה יותר בושה לא להציע. הלוואי שנושא הזה יהיה עכשיו יותר על סדר היום שלנו. זה אפרופו השידוך של יצחק ורבקה, כן? שידוך המושלם. בוא נמשיך. נזכה לכאלה שידוכים. מה שאלנו, אתם זוכרים? שאלנו ממה אתה מתלהב. ממה אתה מתלהב? שימו לב להמשך. ממה מתלהב? ללבן. ולרבקה אח ושמו לבן. וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין. ויהי כראות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו, וכשומעו את דברי רבקה אחותו לאמור, כה דיבר אל האיש, ויבוא אל האיש והנה עומד על הגמלים, על העין. ויאמר, בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. לבן מתלהב גם, כמו רבקה. ממה הוא מתלהב? לא מהחסד, מהכסף. אפשר לקחת מאליעזר. רבקה מתלהבת מלתת, לבן מתלהב מלקחת. הוא מרגיש שיש פה כסף, ממון, זהב, רץ, רץ, רץ. תראו איזה הבדל, אח ואחות. למה היא רצה? למה הוא רץ? אמרנו, זו השאלה, מה מלהיב אותנו? וכמובן, בפרשה שלנו, עשיו, ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות. ולמה זה לי בכורה? עשיו עייף, שום דבר לא מלהיב אותו. תביא אוכל, למי אכפת מבכורה? תביא גשמיות, למי אכפת מרוחניות? כשהוא מקבל את האוכל, תראו איזה חיות הוא מקבל. פתאום העייף, עייף, עייף הזה מתמלא מרץ, פרץ נעורים. פסוק הבא מתאר לנו את המרוץ של עשיו, את המרוץ של עשיו אחרי זה. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויוכל, שימו לב לרצף, ויוכל וישת ויקום וילך ויבז עשיו את הבכורה. חמישה פעלים ברצף, טק, טק, טק. איזה פעילות, איזו עשייה. עשיו, מזה הוא מקבל מרץ, מזה הוא מתחיה. קורונה הזדמנות לשאול את כולנו, ממה אנחנו מתחיים? ממה אנחנו מקבלים חיות? מה עושה לנו את זה? מה מדליק אותנו? נסגור את הנקודה השלישית הזו, שאני חושבת שהיא קריטית כיום בקורונה. מה מדליק אותי? אנחנו לבד בבית, אנחנו הרבה שעות, הנוער משועמם. כל אחד שינסה למצוא עם עצמו, מה מדליק אותו ולפתח את זה. או אם אנחנו מתלהבים מהדברים הלא נכונים, לנסות להלהיב את עצמנו לדברים הנכונים. אם במילא את עושה משהו, אם את במילא מכינה סנדוויץ' לילדים, תתלהבי מזה, תעופי על זה. אתה במילא לומד, תלמד עם ניצוץ בעיניים. תבדוק מה עושה לך ברק, מה כיף לך, וזה מבחן עצמי די טוב. שוב, השאלה היא לא מה אתה עושה. יכול להיות שאתה עושה, אתה עושה וי, בית ספר, וי, 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 יאללה, בסדר. השאלה היא לא מה אתה עושה, אלא איך אתה עושה את זה. מה אתה עושה בהתלהבות, שם הלב שלך נמצא. איפה החידוש בחיים שלך? בחוץ ובפנים, בעולמות תוכן אחרים, או בתוך העולמות הנכונים. מבחן עצמי של ספר בראשית, של כל הדמויות בפרשה, ממה אתה מתלהב. נקודה רביעית ואחרונה, אולי זה כבר טוב שהשעה קצת מאוחרת, והילדים הולכו לישון. אני רוצה לדבר, והרבה הרבה קראתי על זה גם בתקשורת, וגם תגובות של אנשים סביב השיעור הזה. אמרה לי אמא, בן שלי כל יום רביעי פעם היינו באים להיכל שלמה, לשמוע את השיעור. זה נראה לי עבר רחוק, ממש כל כך הצטערתי לשמוע. זאת אומרת, פעם זה הייתה המציאות, הבן שלי גם היה בחטיבה או ביסודי, גם למד, וגם ימי רביעי בערב היינו באים מהשיעור שבועי, היה כיף. השיעור שהיה לנו לפני השידורים האלה, היו נפגשים בהיכל שלמה, מאות אנשים כל שבוע. היא אומרת לי, זה נראה לי כל כך רחוק היום, זה נראה לי עולם אחר. כבר 8 חודשים לא מחובר לכלום. שאני והוא נלך לשיעור פרשת שבוע, נראה לי פשוט דמיון. ממש הצטערתי לשמוע על זה. וזו דוגמה, בואו, אני לא שמעת שבתקשורת מדווחים, הנוער מדרדר, הוא הפסיק ללכת לשיעורי פרשת שבוע. מדווחים על סמים, מדווחים על אלכוהול, על התנהגויות והתמכרויות איומות ונוראות, על ניתוק, על דיכאון, על דימוי גוף גרוע, על השמנת יתר או מחלות שונות שקשורות באכילה. מה עושים? קודם כל שמים אותם בראש סדר העדיפויות. שיחזרו ללמוד כבר, צורה בטוחה, תו סגול, שילמדו בחוץ, שילמדו במרפסות, בגגות. מי שאמרה לי, אבל גשום לפעמים. אוקיי, זו סיבה שהם בבית כבר 8 חודשים, לצאת, ללמוד, לחזור, ללמוד לבד, ללמוד אחד עם השני. אבל מה אנחנו עושים עם הנוער המתנער, עם המרד הזה? הפרשה מזכירה לנו, ושוב, לא בתזמון, לא סתם זה התזמון. הפרשה מזכירה לנו איך צריך להתייחס לנער שמתנער, לנער שתורק את הדלת, לנער שלא אכפת לו, לנער שלא קם ושלא הולך לישון, שלא עוזר בבית ושלא זוכר בכלל באיזה כיתה הוא, ולמה בכלל צריך ללכת לאיזושהי כיתה. יצחק, יש לו נער כזה בבית, הרבה הרבה יותר גרוע מהנערים הפרטיים שעליהם מדברים כרגע. קוראים לו עשיו. הוא עוד לא עשיו הרשע, הוא עוד עשיו הילד, הוא עשיו הנער. יצחק מזהה בו את הבעייתיות, אבל בכל זאת מברך אותו, בכל זאת מתפלל עליו, בכל זאת רוצה אולי בכל זאת למצוא לו תקנה, למצוא לו תיקון. הפרשנים מתעכבים על הנקודה הזו. מדוע לברך רשע? למה לא ללכת על יעקב? ברור שהוא היורש. יצחק בעומק, זוכרים? חופר בערות, יודע מה הניצוצות. מסתכל על המים המתוקים שמעבר לאפר, מעבר לאבק, מעבר ללכלוך. הוא רואה יותר טוב מאיתנו, אחרי חפירה עמוקה, לאן אפשר להגיע. האורח חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, לא זכה לילדים משלו. איש מרוקו, שעלה לארץ, קבור בהר הזיתים, והפירוש הבאמת מונומנטלי של האורח חיים, מדבר על הנקודה הזו. והוא אומר את הדבר הבא, יסוד גדול ביותר. וטעם יצחק, שהיה חפץ לברך עשיו הרשע, כי הוא חשב שבאמצעות הברכות, יתהפך למידת הטוב וייטיב דרכיו. כי הצדיקים יכאבו בעשות בניהם רשע, והיה משתדל עמו להיטיב, ואפשר שהיה מועיל. אפשר שהיה מועיל. יכול להיות שזה היה עוזר, אומר האור החיים. לצערנו לא. עשיו יצא לתרבות רעה, יידרדר. אבל יצחק לא ויתר עליו עד הרגע האחרון. אהב, חפץ לברך, חשב שהוא יביא באמצעות איזה מידת הטוב, שהוא ייטיב דרכיו. הוא היה משתדל להיטיב עמו. כמה פעמים המילים האלה מופיעות, לברך, להיטיב. ואפשר שהיה מועיל. הוא ראה לא את השטחיות, לא את הקליפה של הנער המורד והאלים. הוא ראה את הנשמה התאורה, את הניצוץ האלוקי הטוב, שאפשר לחזק אותו. בדורנו, זה האור החיים, 200 שנה אחורה. בדורנו, האדמו"ר הקודם מסלונים, הרב שלום נוח ברזובסקי, הנתיבות שלום, בספרו גם המונומנטלי, נתיבות שלום, מתייחס לאותה נקודה, ואומר לנו ההורים, לא להתייאש אף פעם, להפך, תמיד לנסות לתקן, תמיד להמשיך לאהוב. ויצחק, אומר הנתיבות שלום, רצה לתקן את עשיו, על ידי שיעלה את תכונת הנפש של שופך הדמים, ויכניס זאת לעבודת השם. יש ללמוד שכל אדם נולד עם תכונות הנפש המיוחדות לו, ויש מי שנולד עם תכונות רעות וקשות מאוד, אך באמת כל התכונות, ואפילו של רציחה, ניתנו לו כדי להעלות אותן, ולכל אחד יש ייעוד ותפקיד מיוחד שבעבורו ירד לעולם. אומר הנתיבות שלום, גם עם התכונות הכי קשות של הילד שלך, אפילו אצל עשיו, אפשר לנסות לעשות המרה, התמרה, שינוי, לכוון את התכונות של הרציחה לתכונות חיוביות, כי יש לו איזה תפקיד, יש לו איזה ייעוד. הרב אורי זוהר, אנחנו ממש קופצים כבר לדורנו ולימינו, אולי אחד החוזרים בתשובה מפורסמים ביותר, דיברנו קודם על להיות בן של חוזרים בתשובה, לא קל, והרב אורי שיתף לפעמים בקושי הזה. באחד מספריו בנושא חינוך, תפסה את עיני ההקדמה. שימו לב למה כותב הרב אורי זוהר, בהקדמה לספרו. בתודה לילדים, אשר חנן אלוקים אותנו, המזכים אותנו בתיקון הגדול מחיינו. התיקון הגדול בחיינו זה ילדינו. ילד שהכל חלק איתו, זורם, כיף חיים, מצוין. ילד שקצת קשה, זה התיקון. פה התיקון שלך. תעבוד על המידות שלך, שלא, תתקן, תלך לייעוץ, תתייעץ, תעבוד. אז בתודה לאלוקים אשר חנן אלוקים אותנו. למה? כי הם מזכים אותנו בתיקון הגדול מחיינו. מסקנה של אורי זוהר מחינוך בנים בדורנו. זה היחס שלנו לנוער שמתנער, וזה ניסיון גדול גדול בקורונה, אני יודעת. אני רוצה לסכם את 4 הנקודות שהפרשה מלמדת אותנו. לא לפני שנגיד, קודם כל, לצופים המיוחדים שלנו, משפחת סבג מניו זילנד, תומר אברהם, שיושב וצופה עם חבריו עכשיו בניו זילנד. אז כיף גדול. במרפסת, בשמש, בים, בניו זילנד. אוקיי, אז באמת כיף גדול שאנחנו מגיעים לשם. שטרסבורג, אופה, שלום למשפחת גרבלי בשטרסבורג. ובואו נסתפק במקומות האקזוטיים האלה. כל מי שמגיב בו בנושא הרווקות, אני שמחה מאוד טוב. רונית רונית יעקובי מלוס אנג'לס, שחוגגת סעודת ראש חודש, פלאפל עם המשפחה בלוס אנג'לס. אז באמת תודה רבה לכם. וכל מי שמגיב פה על נושא הרווקות, כן, אני שמחה, אני מבינה שנגעתי בנושא אצל כולנו. זה חתיכת נושא בקורונה. אולי נתייחס לזה שוב גם בשבועות הבאים. בואו נסכם. עשינו פה מסע. אנחנו חלק מסיפור גדול, זו הייתה הנקודה הראשונה. אומץ זה גם ללכת בתלם, לא רק למרוד אלא ללכת בתלם, נקודה שנייה. ממה אתה מתלהב, מה מדליק אותך, מה מדליק לך ניצוץ בעיניים, ברק, נקודה שלישית. והיחס לנער שמתנער הוא אהבה ועוד אהבה, וניסיון למצוא את הניצוצות הטובים. לפני סיום, אני אגיד למי שרוצה לעקוב באופן קבוע אחרי התכנים והשיעורים, אפשר לראות עכשיו על המסך את הוואטסאפ, גם בעברית, גם באנגלית, אפשר לקבל את התכנים באופן קבוע, כמובן בחינם. לסלולרי, במסרון, במייל, מי שרוצה פשוט ישלח את השם שלו או בוואטסאפ או ב-SMS למתנדבים שלנו, זה המספר. יצרפו אתכם לרשימת התפוצה, תוכלו לעקוב אחרי השיעורים הבאים והתכנים. לכל מי ששאל, כן, יש לי קבוצה חדשה לילדות ולנערות, סדנה, חוג שבועי, פשוט לכתוב בגוגל נפגשות עם סיוון רהב מאיר. כתבו בגוגל נפגשות עם סיוון רהב מאיר וכל הפרטים שם, כיף גדול. אני נורא נהנית, גם הבנות אני מקווה. חוג חדש לילדות שאין להם בית ספר ואין להם חוגים, אז אנחנו מנסים שבקורונה יהיה להם, כמו שאמרנו, ברק בעיניים, איזה חידוש גם בקורונה. תודה רבה לכם מירושלים, להתראות בעזרת השם בשבוע הבא, בשורות טובות, להתראות.